השבועי החכם השבועי אלי ברקת מביא לנו אנשים חכמים שחיו מזמן והם חשובים ומעניינים ושווים שיחה. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים. נשאלת השאלה, האם כל ישראל חברים? הם חברים זה לזה, זה בטוח. אלי, מה המצב?
היי, אלן, אלן.
הכל בסדר אצלך?
ברוך השם, יום יום.
מעולטת. תגיד, מי חכמנו?
חכם השבוע הוא החכם המקובל, סלמן מוספי. הוא נולד ב-1900 בבגדד, עיראק. אבא שלו, חכם ציון מאיר מוצפי, היה לוקח אותו לבית מדרש כבר מגיל שנתיים. בגיל 5 הוא התחיל ללמוד במדרש תלמוד תורה. כשהיה בן 9, ב-1909 נפטר רבן איש חי. אחד יוסף חיים, והיה לו טראומה מאוד קשה מזה, והוא קיבל על עצמו לקום בחצות הלילה ללמוד תורה עד עלות השחר. ככה הוא עושה כבר מגיל 9. כשהוא בגר, הוא למד במדרש
בית מדרש. מגיל 9 הוא לומד תורה מחצות הלילה עד עמוד השחר?
כן, כן. הבן ישחי היה אור תורה כזה גדול, והוא אמר, אם הוא הלך, אני רוצה לקחת חלק מהתורה הזאת, שגם לי תהיה הזכות הזאת.
ואחרי זה אנחנו אומרים שלנו יש חיי לילה.
כשהוא בגר, הוא למד בבית מדרש בית זליחה, מפי החכם יהודה פתאיה, כשהיה בן 17, ב-1917, אחרי שהוא גמר את זה, כבר ללמוד את כל השעס לארבע טורים, הוא התחיל ללמוד קבלה מפי ראש השיבה החכם יהודה פתאיה. החברותה שלו באותה עת היה החכם הקובל ניסים עזרא כדורי. וכל ערב אחרי שהוא סיים את יום הלימודים שלו, הוא היה הולך לבית של חכם יעקב חיים, הבן של הבן ישראל, הוא היה משמש אותו בכל צרכה, ככה במשך ארבע שנים עד שנפטר חכם יעקב חיים. באותם שנים גם מוסמך כמועד, שוחט, שהיה בן 20 מוסמך לרבנות. בשל המחלה של אבא שלו, הוא קיבל על עצמו את עול הפרנסה. אז הוא הפסיק את הלימודים הישיבה והתחיל לעבוד אצל הגביר מנחם דניאל, חבר הפרלמנט העיראקי מראשי הקהילה היהודית.
הגביר מנחם דניאל, חבר הפרלמנט העיראקי. וואו.
כן, 1920. אז הוא למד טורקית, אנגלית, צרפתית, ניהול חשבונות, הוא היה מנהל העסקים הבינלאומיים שלו, אבל הוא התפיל לחלק...
ברגע שאמרת שהוא עיראקי, אני שאלתי את עצמי, מתי יגיע הניהול חשבונות?
אז כן, החכם שאנחנו מדברים עליו היה מנהל חשבונות, אבל הוא התחיל לחלק חלק מהיום להמשיך ללמוד, והוא היה מפריש לבית מדרש, בית זניח המשכורת של אברך שלם, שלומד במקומו, וגם נתן למוסדות תורה בארץ הקודש. הוא כל החיים שלו רצה לעלות לארץ, הוא עלה 5 פעמים, הוא ביקר בארץ. הוא היה בראש חודש ניסן, מתחיל, יוצא מעיראק, מגיע לארץ, נשאר כל ימי ספירת העומר עד שבוע, כמעט חודשיים.
וואו, כדי לקיים את המצווה הזאת.
כן, ולעשות פסח בארץ הקודש.
אדיר.
ב-1905 הוא זכה ועלה לארץ ישראל, הרב שלו, יהודה פתאיה, עלה שנה קודם. הוא גר בהתחלה בשכונת בית ישראל, בירושלים, אחרי זה עבר לשכונת גאולה. הוא כל עיתותיו הקדיש ללימוד תורה, הוא עשה מספיק כסף אצל הגביר. ב-1937 הוא השלים את לימוד סידור כוונות הרשש, החכם שלום שחרבי, ומאז הוא שאלה את כל אורחות החיים שלו, היה ממעט בהנעת העולם. מספרים שהוא היה הולך לפרוחים בנעליים, הוא לא רצה לבזבז את הזמן של לקשור את הנעליים.
וגם כאילו המציאו סקוטשים באותם ימים.
לא היה סקוטשים.
לא היה סקוטשים.
וגם הוא היה נמנע מלצלם את עצמו, כי הוא אומר, זה חבל הזמן, אתה מתחיל לצלם את עצמך, עושה אלבום, זה בזבוז זמן. יש דברים שהוא הקפיד לעשות רק בעצמו. נגיד את המצות לפסח הוא היה עושה בעצמו מחיטה שהוא בעצמו היה זורע וקוצר. וגם שמן ויין הוא היה עושה בעצמו. הוא לא היה תואם יין או שמן של מישהו אחר.
איזה אדיר.
והוא לא היה מכניס לבית שלו אוכל מוכן. וגם הוא לא אכל בחוץ, אוכל מבושל בחוץ, הוא לא אכל...
זה הרב שלא ראה מימיו חמגשית.
כן. כשהוא היה בן 42, ב-1942, הוא מקים את ישיבת בני ציון. על יד קבר רחל אמנו, הוא היה מאוד קשור לרחל אמנו, אבל 6 שנים אחרי זה יש מלחמת השחרור, הוא להציג מסגור את הישיבה, הוא עובר עם הישיבה לבית הכנסת טוויג בשכונת מקור ברוך, ושם הוא עומד גם בראש בית הכנסת אוהל רחל. היה לו חדרון ליד בית הכנסת, שם הוא היה לומד תורה בלילות, בימי החול הוא לא היה חוזר הביתה, הוא היה נשאר ללמוד תורה בחדר עד עלות השחר, ומדי שנה הוא עולה עם כל הקהילה שלו להתפלל על קברי צדיקים בגליל, יש משהו שבאמת מיוחד לאומים שחכמי הספרדים נתונים וכולי, והוא לא הכיר במדינת ישראל. והוא נמנע מכל מגע עם כל בעלי שרה, מי שרצה לפגוש, והוא לא היה מוכן.
וואו.
ולמרות שהוא גידל 10 ילדים, הוא סירב לקבל כסף מניתוח לאומי, וגם שהזקן הוא סירב לקבל קצבת זקנה, שום קשר עם המדינה.
גדול.
שהוא היה בן 54, הוא איבד את ההכרה בגלל בעיות בתפקוד הכליות. ולמחרת שבא אליו ההכרה, הוא סיפר שהוא עמד בפני בית דין של מעלה, ונתנו לו הערכה להמשיך את החיים שלו, אבל הוא בכל שעה מוכן להתעצר חזרה בפני בית דין של מעלה. ברוך השם, הוא העריך עוד ימים, הוא נפטר ביום י' ז' בטבת ב-1975, שזה היום, ממש יום שישי הזה, לפני 45 שנים. ואחרי הפטירה שלו יצאו לאור ספרים שהוא כתב בידי הבן שלו, גם חכם עצום וגדול, חכם בן ציון מוצפי. הגאות על סידור הרשע, שפתי צדיקים, אורח צדיקים, האלף לך שלמה. והבן שלו גם הוציא חיבור השם אבי בשם עולמו של צדיק.
אז אתה רוצה לספר לנו איזה דבר חוכמה? יש לנו איזה 4 דקות לדבר על זה. 3.5.
קטע מהספר שלו שפתי צדיקים. זה ספר תפילות והנהגות שאומרים על קברי צדיקים. מה אתה צריך לעשות שאתה מגיע לקבר של צדיק? אז דוגמה, יש שם התפילה שאומרים על הקבר של יוסף הצדיק בשכם. יוסף הצדיק, אנחנו מתחננים ומבקשים בשם כל ישראל שתוותר על אלבנך שמכרו אותך אחיך, ותבקש מבורא עולם שישלח לנו על עוונו הזה, וממילא נגיע לגאולת עולם. ודאי, אתה מגיע ליוסף הצדיק, אתה צריך לבקש שיוותר על האלבון שלו. יש בספר גם עצות מעשיות. נגיד שאתה בא להתפלל על קבר צדיק, המנהג להניח אבן על המצבה.
כן.
זה סימן שהנפש תשב ותרד עליה, אבל צריך להיזהר שאתה רוצה לצאת, תוציא את האבן מהמצבה כדי שהנשמה תוכל לחזור למקומה. והבאתי קטע קצר שמדבר על חשיבות לימוד תורה על הצדיק ביום פטירתו. והנה, אנחנו גם ברוך השם זוכרים לקיים את זה עכשיו, ללמוד תורה ביום של הצדיק. מדי שנה, ביום פקודת הצדיק, עולה נשמתו למדרגה יותר עליונה. לכן מאוד טוב אם יזכה האדם להיות על המצבה באותו יום, וילמד שם תורה והתפלל. ועל זה כך תתעלה נשמת הצדיק ותליץ טוב בעדו ובעד כל ישראל. גם מי שרחוק מקבר הצדיק, אם ישתדל ללמוד דברי תורה של הצדיק, או לומד תורה לכבוד איזה צדיק, הבל קריאתו עולה והולך למקום מנוחתו ומעורר נשמת הצדיק, בי שולחת ניצוצי אורותיה במקום לימודו, ויכול לבקש אחר לימוד ממנה איזה דברים.
אני מבין שהוא היה די בעד ללכת לקברי צדיקים.
כן, זה חלק מהעיסוק שלו, אבל המעניין הדבר הזה, שגם אם אתה רחוק, עצם זה שאתה לומד את התורה של האדם שהוא כתב, אתה בעצם מתחבר לנשמה שלו, וביום הפטירה שלו יש עלייה של הנשמה, הנשמה עולה משנה לשנה לשנה לשנה, ואז אתה ככה גם יכול להתחבר לעלייה הזאת.
זה יפה ומרגש, ואני גם קורא את זה לזמרים ויוצרים שנפטרו, ולסופרים. תקראו את הספרים שלהם ביום הפטירה, תשמיעו את השירים שלהם בשנה לפטירתם וכן הלאה, והם יליצו על כולנו טוב.
אמן ואמן.
תודה רבה לך, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, שבת שלום ומבורכת לך.